שלום, אנחנו בתוכניתנו פרשת השבוע, והפעם פרשת בלק, ואיתנו הרב לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום לך משה אדמוני.
שלום, שלום לכולם.
ואנחנו ניגש לתקציר הפרשה, פרשה באמת מעניינת וקצת שונה מיתר הפרשיות. מסתופר פה על כך שאחר שעם ישראל כבש את ארץ האמורי, בלק מלך מואב מבין שהעם ישראל מתקרב אליו, מתחיל לחשוש לגורם ממלכתו, והוא שולח שליחים אל בלעם בן באור, ומבקש שיקלל בעבורו את ישראל. בלעם יוצא לארץ מואב, לאחר שקיבל עליו את התנאי, לומר רק את מה שהבורא ישים בפיו. ובלעם רחוב על אתונו, פתאום האתון סוטה מהדרך, בלעם לא מבין למה, האתון רואה מלאך, ובלעם לא רואה אותו. הוא מכה את האתון, ואז האתון פותחת את פיה ומדברת, והמלאך נגלה לבלעם. בלעם מושבע להגיד רק דברי ברכה לישראל, וכשבלעם מגיע לבלק, מפיו יוצאים רק דברי ברכה. בלק מאוד מאוד מתאכזב, וכפיצוי בלעם נותן לו עצה, בנות מואב מפתות את בני ישראל, ובכך מסיתות אותם מהבורא. בעקבות חטאי ישראל, פורצת מגפה גדולה, והשיא של המגפה היה כשזמרי בן סלו, אחד מנשיאי שבט שמעון, מביא לאוהלו אישה מדיינית, והתגובה היא של פנחס בן אלעזר, שהוא נוטל רומח ודוקר אותם למוות, וכך נעצר את המגפה לאחר שהפילה 24 אלף חללים. רב לייטמן, נשמע כמו זה סיפור דרמטי.
סיפור דרמטי, כל התורה היא ככה, היא כאילו תורת חיים, תורת חיים מספרת כל הזמן על המוות.
כן, אבל לא בכל פרשה, אתון מדברת ומלאך נגלה ומתים כל כך הרבה, זה, יש פה משהו...
לא, זה לא חסר בתורה. כל הספר הוא מלא אכזבות ומלחמות ומה לא, כאילו נותנת לנו דוגמה לכל החיים שלנו. מספרת לנו על תיקון האדם. כן? אדם הראשון, שבכוונה נברא המבנה כזה, שזה הרצון לקבל האגואיסטי שלנו, כל היסוד שלנו, כל החומר שלנו, שאנחנו כולנו רצון ליהנות. וברצון ליהנות אנחנו מרגישים רק את העולם הזה. וכל היתר, מה שנמצא כאן, באותו חדר, כן, באותו מרחב, אנחנו לא מרגישים, מפני שהרצון שלנו כל הזמן רק כמה שאנחנו יכולים לבלוע, לספוק, אלינו, אלינו, כל אחד לעצמו. ובצורה כזאת, הכושר שלנו של הספיגה הוא קטן מאוד. ואנחנו מכל המציאות האינסופית, נצחית, שלמה, יפה, מלאה תענוגים, מילואים, הכל, שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר לעצמנו, למעלה מכל הגבולות שלנו, למעלה מחיים ומוות, מכל דבר. אנחנו מרגישים איזשהו חיים מומללים, בין רגע שנולדים, רגע שמתים, והכל זה ביסורים. וזה הכל בגלל שאנחנו מכוונים רק לספיגה, לכמה שאני יכול להרוויח, ובזה אנחנו מוגבלים. מטרת התורה לתת לאדם כלים, אפשרויות, להחליף את היחס שלו לבריאה. במקום כל הזמן לספוק ולראות רק את העולם הזה הקטן, להצטייד בטבע אחר, להשפיע, לצאת מעצמו, לראות מה שמחוץ עליך ולא מה שאתה בפנים כל הזמן בך. ואז אדם מתחיל להרגיש העולם שנמצא באמת מחוץ לו. ובזה הוא יוצא לעולם, מה שנקרא עולם העליון. עולם הרחב, נצחי, שלם, יפה. על זה בעצם כל התורה מספרת. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזיר למוטף. זאת אומרת, מביא אותך לטוב. זאת אומרת, מי שרוצה באמת כך להשתמש בתורה, הוא נקרא מקובל. כי הוא מקבל כבר את הכוח התורה כדי לשנות את עצמו, להביא את עצמו לאור. ולזה אנחנו צריכים להתפתח. המקובלים עשו את זה במשך דורות. הם השיגו את העולם הרוחני, על ידי זה ששינו את הטבע שלהם מלקבל כל הזמן ללהשפיע, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שבזה שאתה יוצא מאהבה עצמית לאהבת הזולת, אתה מתחיל להיות פתוח לעולם. אתה מתחיל להרגיש שהעולם זה מלא, מלא, מלא אורות, תענוגים, נצחיות. וזה היה עם המקובלים במשך כל ההיסטוריה. אבל עכשיו אנחנו מגיעים בהיסטוריה שלנו למצב שכל העולם מתקדם לזה. כמו שכתוב, וכולם ידעו אותי מקטן ועד גדלם. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל האנושות חייבת להגיע לגילוי האור, לגילוי הבורא, לגילוי אותו עולם הנצחי. עכשיו, כמו שכתוב, עולמך תראה בחייך. ולזה אנחנו מתקדמים. אנחנו נמצאים בעצם בפתח של התהליך הזה. אנחנו דור הראשון של הדור התיקון. תורה מספרת לנו בדיוק על התהליך שאנחנו צריכים לעבור. כדי לעבור את התהליך הזה, מה בעצם אדם צריך לעשות? הוא לא יכול לעבור את התהליך הזה בהסק דעת. הוא חייב לדעת מה הוא עושה, בשביל מה הוא עושה, למה הוא עושה, מה נעשה עמו. הוא קונה דעת רחבה. הוא מתחיל להרגיש, לגלות את הכל המציאות, עולמות. מתרחבת דעתו וחושים שלו, והוא מתחיל לראות את ההנהגה וההשגחה של כל הטבע, כל העולם, כל האלוקות. וכל זה נעשה על רקע שהוא מתקן בהדרגה, מתיקונים קלים לתיקונים יותר גדולים וקשים, מתקן את האגו שלו. שדווקא בראתי יצרה ובראתי תורת תבלין, זאת אומרת שעל ידי האור, שנקרא תורה, תורת אור, אנחנו מתקנים את האגו שלנו, אנחנו הופכים אותו לטוב, ליצר הטוב. יצר הטוב זאת אומרת להשפעה במקום קבלה, במקום רק מחשבה לעצמי, גם כן למחשבה על הזולת, ואהבת לרעך. ואדם כל הזמן צריך להרגיש את עצמו שהוא נמצא תמיד ביכולת לתקן את עצמו. כל רגע ורגע. חיים שלנו, כל רגע, ההזדמנות לתקן במשהו את עצמו ולהתקרב לגילוי העולם העליון. לתקן משהו ולהתקרב, וכך אנחנו צריכים לפסוע כמה מצבים עד שהעולם העליון נפתח. ואז אנחנו מתחילים להרגיש אותו ולבדוק אותו ולחיות בו, כמו שאנחנו בעולם הזה. מרחיבים את הגבולות, ואז לאט לאט כך נכנסים לעולם העליון. בחיינו כאן עכשיו, בהרגשה הנוספת הזאת, שאנחנו כבר לא מרגישים את החיים שלנו, הגופניים האלו, הנוכחים, שזה משהו חשוב. כי החיים בעולם הרוחני, במרחב הרוחני הזה, הגדול הרחב, הם כל כך עוצמתיים, שהם מדכים את כל העולם הזה ולא מרגישים בו ממש כלום, עד שאדם, גוף שלנו נפטר, ואנחנו לא מרגישים בזה עיבוד מה של משהו. נפטר. אני בינתיים חי כבר במרחב יותר רחב, יותר חזק, יותר רוחני, נצחי שלם. אז נעשה זה על ידי זה שאדם כל רגע ורגע בודק את עצמו עד כמה שהוא יכול לתקן את עצמו. כמו שכתוב, לעולם יראה אדם את עצמו חצי חייב וחצי זכאי, עשה מצווה אחת, זאת אומרת תיקון של הרצון האגואיסטי לרצון להשפיע, לרצון האלטרואיסטי, עשה מצווה אחת, זאת אומרת קצת התקרב לאהבת הזולת, שזה המצווה העיקרית, כולה כללית, כולל את כל התיקונים, אז אם הוא ככה עושה, אז מקרב את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, זאת אומרת לאותו הזכות, לאותו העולם העליון. וכאן מסבירים לנו את זה אבל כדי להתקרב לתיקונים, אנחנו צריכים כל הזמן לראות את עצמנו חצי חייב חצי זכאי, שיהיה לנו בחירה באמצע, כמו לשון מוזניים. יש לך, כן, מוזניים, שני החלקים, כאן טוב וכאן רע נגיד, ואתם צריך להיות עצמו באמצע. ולעשות ככה שהטוב יהיה לו יותר כבד מהרע.
שהוא בעצמו יכריע את זה.
להשתדל, כן, שהוא בעצמו. כן? זהו. אז המוזניים כאילו בידיים שלו, כן? והוא צריך לראות את עצמו שזה מאוזן. איך לראות את עצמו מאוזן? מאוזן בדרך כלל אנחנו לא מרגישים כלום. כן? אז בורא כל הזמן עוזר לנו, בזה שכל הזמן מוסיף לנו יצרה. זהו, על זה אין בעיה. אנחנו כל רגע ורגע מרגישים את עצמנו, רוצים כל פעם דברים חדשים, אחרים, בא לנו הכל לעשות, כן? האגו הזה, הוא תופס אותנו, הוא מבלבל אותנו, הוא עושה מאיתנו מה שהוא רוצה. בהסך דעת, זה הפרו שלנו, בלם, בלק, כל האלו, זה הכל בסך הכל, היצר הרע, דוגמאות של היצר השונים, הרצונות השונים. ואז מה כתוב? אחרי שדווקא ישראל, זאת אומרת האדם שנעשה ישר כל, עשה איזושהי פעולה יפה ונכונה, הוא עכשיו עשה תיקון בארץ המואל. ועכשיו כתוצאה מזה בא לו היצר הרע יותר גדול, שנקרא בלק, כן? מהמואב, כן? מאיזשהו אזור של הרצון לקבל של האדם יותר גדול, יש לי כל מיני כאלה, כל הגיאוגרפיה שלי אצלי בפנים, כל האנושות הכל בפנים. זה ככה אנחנו צריכים לתאר את האדם, כן? ושכל אלו הגיבורים שבתורה, חיובים, שליליים, לא חשוב, הם כולם, זה התכונות שלי, פנימיות.
זאת אומרת, מואב זה מקבץ של רצונות, שהנציג כן, שלהם כן. הוא בלק, כמו, ואותו כמו, חייבים לעבור בדרך.
כמו, כן, כמו אמוי.
כן.
אז הבלק הזה, שהוא מלך המואב, הוא זה הרצון הגדול, האגואיסטי, שלא יודע איך לעשות משהו מעצמו. הרצון עצמו הוא לא יכול לעשות כלום. האגו שלנו, הוא צריך איזשהו כוח, גם כן המניע, הוא צריך גם כן איזשהו אמצעי, איזשהו כלי שאיתו הוא יכול להצליח. אז להצליח אפשר רק בעזרת האור העליון. זה האנרגיה, זה הכוח העליון, זה היכולת ללכת קדימה, גם לאגו וגם גם ליצר רע, גם ליצר טוב. שניהם צריכים את האור העליון, בלי זה הם מתים. אז איך יכול להתקשר הרע שבאנו עם האור העליון? הרי הוא בצורה ישרה, הוא לא יכול להתקשר, זה כמו שפרו. הוא לא יכול, הוא צריך יוסף, שיוסף יעשה שידוך בינו לבין הבורא, כמו שהפרו אומר, איש הזה הוא איש אלוקים, יש לנו ברכה בידו, אנחנו חייבים את היוסף, שיהיה אצלנו, שיהיה מנהיג בארץ מצרים, אנחנו נהנים, וכל המצרים מוכנים לזה. אותו דבר כאן, כן? בלק יודע שהוא בעצמו לא יכול, הוא צריך בלם. בלם הוא יהיה המשדך בינו לכוח העליון, ואז בלק יכול להצליח.
בלם זה כמו יוסף?
בלם זה נביא. בלם זה נביא זה שיש לו קשר עם הבורא. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הכוחות האלו, האמצעים בין היצר רע להבורא, הם פועלים, זה הכל בתוך האדם, והכל פועל בסופו של דבר כדי לכוון את האדם לטוב. אבל בצורה כזאת שאדם בעצמו יתבלבל. אם אני יודע שאני מתקרב לטוב, אני את האמצעי הזה לא רוצה. האגו שלי הוא לא רוצה דבר כזה. זהו. אני יודע שאם אני אלמד עכשיו 10 שנים, אחרי זה אני אהיה אדם מוצלח. אני אקנה אוטו יפה, אטייל בעולם, שמות משהו לעשות. לטייל בעולם, לקנות אותו אני רוצה. 10 שנים להשקיע בזה לא. זה ככה, אתה מבין? אז מה אומר הבלק? הוא אומר, אתה תקלל את ישראל ויהיה בסדר. הבלם הוא הולך בדרך שלו. הוא ארמומי. הוא צריך לרמות את הבלק ולעשות כזה קשר שמצד אחד הוא מסכים, כן? מביא את, את, את הבלק למעשה, לוקח את היצר הרע הזה, ומקשר אותו לאור, אבל בסופו של דבר מקשר אותו בצורה כזאת, שהיצר הרע הזה מתתקן, נכנס לתיקון, והופך להיות ליצר הטוב. לא בכולו, לפחות בקצתו. וככה זה קורה, וככה אנחנו מתקדמים. זאת אומרת, יש תמיד אצלנו הדוגמה שזה הכוח העליון, הבורא, אנחנו הפוכים ממנו, ואיזה אמצעי באמצע, משהו ש, שמקשר אותנו עם הבורא, ומסובב אותנו, מבלבל אותנו, שנותן לנו מה שנקרא שלא לשמה. איזשהו מין מטרות אגואיסטיות שכביכול אנחנו כדאים לנו ואנחנו הולכים עליו, כן? וגם מסכימים לאמצעי, גם מסכימים למטרה איך שהוא מצייר לנו, הוא שקרן גדול, כן? ובסופו של דבר זה יוצא שאנחנו על ידי זה בכל זאת מתקרבים לתיקון, כי הוא כאילו רוצה לקלל, ובסופו של דבר מברך. מקלל, כאילו, ובסופו של דבר מברך. הכללה שלו הופכת להיות לברכה, כך זה מסודר. אבל זה בתנאי, אם אנחנו בהחלט מבצעים את הפעולות והולכים. כאן התורה מספרת לנו על האמצעי. ויש לנו כאלה עוד דוגמאות בתורה, איך אנחנו מתקרבים, שקר המועיל, כן, מה האמצעי בין שקר לאמת, וכן הלאה, כל הדברים כאלה. אז כאן זה, האמצעי הוא החמור שלנו, החומר שלנו, שהוא מצד אחד האגו שלנו, שמצד אחד הוא רוצה רק ליהנות ולא רוצה כלום, אבל הוא בנוי בצורה כזאת, מבפנים, שאם אנחנו הולכים אפילו לדברים הרעים, הוא מביא אותנו לדברים הטובים. העיקר בקיצור ללכת. כי ככה אני בנוי, אני לא יכול לתקן את עצמי לפני שאני מגיע לתהליך התיקון. זאת אומרת, כאן זה קורה כמו שעם האדם שבא ללמוד קבלה. שהוא לומד, לא יודע בשביל מה ולמה, יש לו איזשהו דחף מבפנים. הוא רוצה לדעת בשביל מה הוא חי, מה מטרת החיים. האם חיים האלה בכלל, יש להם סיבה, הם שווה בכלל לחיות, מה צריך להרוויח, מה כדאי לרצות כדי להצליח באמת בגדול בחיים. הרווח הכי גדול מה יכול להיות? וכשאדם שואל את הדברים האלה, ודאי שזה שאלות האגואיסטיות, והוא הולך רק למלות את האגו שלו, כן? אבל בדרך שמתקדם, הוא מתקדם על ידי הבלם, שאומנם שהוא נמצא ברשות הבלק, שבלם אומר, אני הולך רק בדרך שמקדש את הבורא, כן? שבסופו של דבר מגיע לברכות.
אפשר לקרוא פה משהו מהזוהר שמחזק את זה?
כן.
כלומר שזו פסקה קטנה מהזוהר, פרשת בלק, פסקה מספר אחת, אומרת כך. אלא אותו רשע בלק היה חכם בכל המדרגות שלמעלה, באותם הקושרים קשרים לעשות על ידיהם כשפים וקסמים, בכל אלו המדרגות העליונות מהם, שבהם היו מכריחים את המדרגות התחתונות. אמר לו בלק ובלעם, כל זמן אנו המחשפים והקוסמים והמנחשים, יש לנו מדרגות ידועות ומלאכים ידועים, הנודעים למחשפים ולקוסמים. אבל מכאן והלאה, יש לך לעיין במקום אחר עליון.
ואחרי שתקנו את המדרגה הזאת האגואיסטית, שנקראת בלק, שלא יוכל להצליח ולעלות על ישראל שבי, נגיד, חלק המתוקן שבי, על מנת להשפיע לקראת אהבת הזולת, לקראת הגילוי הבורא, נקרא ישראל, ישר כל, וחלק בלק שלא רוצה את זה, עדיין רצונות אגואיסטיים, לא מתוקנים. אין? אז אחרי זה שבלק לא יכול לעלות ישראל, אלא ההפך נעשה, אין? אז בלם נותן לו עצה אחרת. מה זאת אומרת? אדם עולה מדרגה. אם זהו תיקן, עכשיו הוא צריך לעשות תיקונים הבאים. ואז האמצעי הזה אומר, אנחנו נלך בצורה אחרת. שוב מסובב את הבלק, כן? אתה תעשה את זה דרך בנות מואב. כן? זאת אומרת, על ידי הרצון לקבל, שזה נוקבה בצורה יותר גרועה, יותר קשה, כי כל מדרגה הבאה היא יותר כבדה, או יותר קשה, יותר אגואיסטית, אז עכשיו אתה בטוח תוכל לסדר אותם. ובאמת זה נכון, אבל שוב, אדם שנכנס לאיזשהו תיקון, הוא צריך קודם להרגיש את הקלקול, וזה מה שהתורה מספרת, כן? שיתערבו עם הגויים וילמדו ממעשיהם, כל פעם זה חייבים להרגיש, אין צדיק בארץ אשר עשה טוב ולא יחטא, כן? אין אדם עומד על דבר מצווה, זאת אומרת על תיקון, אלא אם כן נכשל בה. שקודם מרגיש את כל העבירה, ולא שהוא עושה עכשיו. הבורא מלכתחילה ברא את היצרה, אז ברא את כל העבירות וכל הבעיות. אלה אנחנו צריכים לגלות אותם בצורה כזאת, שבאמת הם נראים לנו כמכשולים, כבעיות, שאנחנו נמצאים בהם. ולכן גילוי הבנות מואב וכל הדברים האלה, ו-24,000 שבעקב זה שם מתים, כן? זה הכל שאדם רואה, א', עד כמה שהוא נמצא תחת שליטת האגו, הרצון לקבל, עד כמה שהוא מפסיד בזה, כמה מתים אצלו אותם הרצונות שיכול לתקן ולעלות לאן מנת להשפיע, וככה מתקדם, ואחרי זה נעשה התיקון.
למה ללכת אחרי בנות מואב זה אגו? הרי זה רצון מאוד טבעי, רצון לזיווג,
לא,
למשהו
לא,
כזה
לא,
מאוד...
לא, 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 זה הכל רוחני. זה לא דברים הגשמיים, לא מדברים על זה. לנוקווה זה נקרא משהו שמושך אותך יש נוקווה דקדושה ונוקווה דקליפה. נוקווה דקליפה זה שמושכת אותך, רצון לקבל, שממש מושך אותך הצידה מההתקדמות הרוחנית. נוקווה דקדושה זה דווקא ההפך, היא מקדמת אותך, מקדשת אותך, מעלה עוזרת. אז בנות מואב זה דווקא הנוקוואות דתומה. זאת אומרת, הם אותם המחשבות והרצונות שמתעוררות באדם כדי לסחוף אותו לכל מיני דברים מה בכך שאין בהם שום תועלת, שבזה הוא גומר את החיים ללא תוצאה הנצחית.
אנחנו היום יוצאים ברחבי הארץ ורוצים לעשות קורסים לחינוך אינטגרלי של האדם. להכין אותו ככה לחיים מקושרים, לדעת איך להסתדר בצורה טובה עם הזולת ועם עצמו, ולדעת בכלל תמונה של העולם שלנו שהפכנו למקושרים. ופה בפרשה אנחנו מדברים על דברים מאוד מאוד עמוקים, שיש איזושהי הרגשה שיש אני ויש אגו, ולפעמים הוא מתגבר עליי, ואני בכלל צריך להתגבר עליו ולנהג אותו, כמו שאמרת, איזשהו חמור. בקורסים כאלה שאנחנו מפיצים ברחבי הארץ, אפשר בכלל להתחיל להסביר לאנשים דברים כאלה?
חייבים.
לתת להם הרגשה?
חייבים. בלי זה אדם, אפילו שהוא לא מבין, לאט לאט הוא שומע, כמו שילדים הקטנים, אתה חושב, הם מתנהגים, הם מבינים מה שהם עושים, הם מסתכלים עליך וכמו קופיקו חוזרים על אותם הפעולות, זה ידוע לנו. הם מדברים, עונים, משתמשים במילים שעדיין לא מבינים מילים האלו. כן, התינוק שמתחיל לדבר, הוא אומר סתם, הוא לא יודע, הם צלילים. כן? ואותו דבר כאן, ואותו דבר אנחנו, רק בדרגות האחרות שלנו. אז אתה צריך להסביר לאדם, ואנחנו רואים על התלמידים שלנו, אנחנו מספרים להם משהו, והם חוזרים על זה אותם המילים. מה יש בהם? סלוגנים. ממש ככה. וכך הם קולטים בינתיים בצורה מילולית את את החוקים רוחניים, ואחר כך על ידי זה שחוזרים כל פעם ולומדים, אז החוקים האלה מתחילים להיות מלאים באיזה כוח, האור, ואז הם מתחילים להמחיש אותם, להרגיש אותם. פתאום זה הופך להיות אצלם בפנים לאיזה דבר חי, יותר קרוב אליהם. אז אנחנו חייבים את זה לעשות.
אבל לאדם ככה, בוא נקרא לזה מהרחוב, אני לא אתחיל ללמד אותו חוקים רוחנים, אני אלמד אותו משהו של חינוך אינטגרלי. אני לא אזכיר את הדברים האלה ולא אקרא איתו זוהר, אני מניח. מאיפה תבוא לאדם ההרגשה הזאת וההבחנה הזאת, דרך אלו אמצעים? בין אני, האגו שלי.
מזה שהוא הולך להתחבר עם אחרים. אתה עושה איתו, קודם כל אתם נותנים לו הרצאות.
כן.
זה חלק הלימודי.
ההשכלה, מה שאתה.
ההשכלה. חוץ מזה יש חלק החינוכי, שאתם עושים הפעלות. שאתה מראה לו בתוך חיבור שלו עם האחרים, מה התועלת מהחיבור. אתה בעצם צריך פחות לדבר. אלה לפעיל. מתוך ההפעלה פתאום, אוי, יש לך כאלו התפעלויות שאתה רואה מהם. אין? הם בעצמם צריכים לגלות את זה. כמו שילד בחיים שלו, בצורה הטבעית, הוא צריך לפתוח את העולם. אל תפתח לו. זהו. שהוא פותח את היכולת להיות בהתפעלויות, בהתרגשויות, מהחיבור עם אחרים, זה הלימוד הכי טוב. הכי טבעי. זה מהטבע בא. הוא רואה, עשיתי פעולה כזאת, קיבלתי זה, עשיתי פעולה כזאת, קיבלתי זה. זה, זה, זה ממש הנטיף הנכון. כך אנחנו לומדים בחיים, שאנחנו קטנים, וגם כן כך אנחנו צריכים כאן ללמוד. זה, כי זה לא שמישהו סיפר לו, מישהו אמר לו. השכל צריך ללכת אחרי הרגש. אחרי שאתה הכנסת אותו לאיזה תהליך, חיבור, והוא יוצא מהחיבור עם איזה תוצאה, עכשיו, אחרי כמה חיבורים כאלו, אתה יכול להשיב אותו ולהסביר לו מאיפה התוצאה הזאת, למה זה קורה, מה אתה חושב, שהם יעשו על זה סדנה, שידברו ביניהם. חברה, אנחנו התחברנו, דיברנו ככה, דיברנו ככה, פתאום הרגשנו איזה חום בינינו, פתאום הרגשנו שנוצר בינינו איזשהו כוח המשותף, רצון המשותף, הסכמה בדעות, מחשבה משותפת, מה זה? זה נוצר משהו מחוץ לנו? אני מרגיש שאם אני מתנתק מכם, אז אני גם כן מתנתק מזה מה שנוצר בינינו. כאילו שזה, יש בזה משהו באמצע השולחן, משהו חדש, שאנחנו בנינו את זה, עשינו את זה. ואז שאני הולך, חבל לי, אני רוצה להיות בתוכו, בתוך המרכז הזה. אבל מה, אז אתה מסביר לו. אתה מסביר לו את הטבע הפנימי שנמצא בזה. כך הוא לומד. ובדרך ודאי שיהיו עוד כישלונות ובעיות, וצריכים ללמד אותו שכן זה נכון, כדי שאתה עד שתצרף כל האגו שלך לחיבור.
זאת המשמעות של מה שפה גם מצוין כעונש. הם זנו אחרי בנות מואב, פתאום 24,000 חללים.
מה זה אישה רעה שבאה לבעלה ומושכת אותו לחיבור אחורה? יש כאלה ציורים גם כן בתורה.
כמו אשת לוט.
כן, עוד, כן, עוד, עוד. ואז מתים, מה זה מתים? מתנתקים מאותו המרכז של קבוצה או מאותו הכוח.
כי אנחנו לפני כמה ימים יצא לנו לעשות באמת הפעלה כזאת, נתנו לאנשים לשבת ביחד, הם דיברו ביניהם, שאלנו אותם על מה טוב אצלכם בקבוצה, אז הם מאוד נהנו לספר את זה. אחרי זה שאלנו אותם על אתגרים משותפים, משהו שהייתם רוצים לפתור, כל אחד אמר וזה. ומאוד נהנו מההרגשה הזאת, כמו שאתה אומר, הרגשה של חום וחיבור. ברגע שאמרנו להם, עכשיו בואו תבחרו איזה שני אתגרים ככה, מכל האתגרים, זהו. הכל הרס, נכנסו למריבות וקיבלו הרגשה, ומה אני רוצה לשאול, הגילוי הזה של הרע, למרות שהאתגרים שלהם היו, בואו נתחבר, בואו נתאחד, נהיה ב... הגילוי הזה של הרע
הוא מאוד... אבל שלי יותר טוב משלך, אז בואו עכשיו אני...
הגילוי הזה של הרע הוא מאוד לא נעים לאדם. וכאן לא כל כך היה ברור, אז איך, מה עושים עם זה? איך נותנים לו הרגשה שגם זה טוב?
עדיין אין להם שיטה. זאת אומרת, עדיין הם לא מבינים את התהליך, מערכה, מה הם עוברים. זה בעצם, זה העיקר שבתורה. שהיא מספרת לנו התהליך שאנחנו צריכים לעבור. שיש רע וטוב, רע וטוב, רע וטוב, וקודם גילוי הרע, ואחר כך בירור שלו, ואחר כך סור מרע ועשה טוב, עד שאתה מגיע לטוב. וכשאתה מגיע לטוב, מיד שוב הרע ושוב אותו דבר. כמו שאנחנו רואים בסיפור התורה, יש לך משהו שנפסק בטוב ומיד אחרי זה אין רע? לא, זה שרשרת כל הזמן, כל הזמן ככה. אתה רואה אפילו בסיפור אחד.
אז אני שואל את עצמי, האם היה נכון, או נכון בכלל בהפעלות כאלה, קודם להראות להם שתוכנית, תראו איך הטבע שלנו בנוי, נתחבר בינינו לטוב, נרגיש טוב, מיד אחרי זה נגלה איזה משהו, זאת אומרת שהוא ידע מראש, או קודם כל לתת לו לחוות, ואז להסביר לו, תראה מה קורה.
לא, אתה הכי טוב תעשו ככה, תעשו תרגיל. קודם כל שתרשמו, שעכשיו אנחנו מדברים על טוב, אנחנו מגיעים לטוב, אנחנו מגלים שיש לנו חום בקבוצה, מרכז בקבוצה, אנחנו מסכימים עם כולם, אוהבים זה את זה, מוכנים להיות ככה כל החיים, ורק לגדיל ולגדיל את ההרגשה הזאת, ואנחנו דרך זה רוצים לראות את העולם, ואת המשפחות שלנו, ואת הכל. כן? אנחנו רואים שבזה באמת אנחנו יכולים למלות את עצמנו, שיספרו על זה על דף שלם. יכתבו. זה מאוד מאוד טוב, ככה, אתה יודע, כמו בבית ספר אתה עושה איזה חיבור, זהו. ונלך, עכשיו נבצע, חיבור, פעולה והכל, כן? ובתוך החיבור חייבים כאן לתת איזשהו כמה תרגילים אולי.
יש כאלה הפעלות, שמראות שאתה לא יכול להחזיק את זה, כן?
אבל אלו שמגיעים אותם לקצת ריף.
כן, כן, יש כאלה.
זהו. ואז אתה מראה להם למה הגענו, כל פעם זה בירור הרי, כן? הגענו לזה שנים לא מסכים עמו, והוא איתו, והיא איתו, וכן הלאה וכן הלאה. זה עקרוני או לא עקרוני? מאוד עקרוני. מישהו יכול לוותר על זה? אולי בצורה הדדית, משהו יכולים להגיד. כן? אבל מה מתגלה? מתגלה ממש סצינה? כן. מתגלה אי הסכמה כזאת שאני לא רוצה להיות לידו. אני רואה שאנחנו לא יכולים להסתדר. מה עושים? מה עושים? קודם כל רושמים את הדברים האלה, עד כמה שזה רע, בוא נראה מה שהיה לנו טוב, היה. אנחנו יכולים עכשיו מרע שהיה, יש לנו היום, כאילו לחזור לטוב שהיה לנו קודם. לא למחוק את הרע, אלא להתעלות מעל הרע הזה. זאת אומרת, יש לנו טוב, עכשיו רע יותר גבוה, איך אנחנו עכשיו הטוב הזה, מהרמה שלו הבסיסית קודמת, על ידי הרע, מעלים לגובה הזה. זאת אומרת, רע שגדל, הוא גדל כדי שאנחנו נגדיל את הטוב. אז זה כבר יהיה מדרגה הבאה. אחר כך יגדל כאן שוב רע ואיזו גובה, ואני שוב יעלה עליו. זאת אומרת, כל התועלת מגילוי הרע, שאני כל הזמן יגדל. אין צדיק בארץ, עשה רשע טוב ולא יחטא. הוא חייב להרגיש את החטא רע, ואז הוא עולה עליו ונעשה צדיק. כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכך בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. לכן לעשות איתם תרגילים כאלה ודאי שכדאי. אבל שוב שירשמו, הרשימות האלו זה יעזור להם מאוד.
לפעמים אנחנו רואים שזה קורה גם בלי שאנחנו עושים את התרגיל. אנחנו עושים איזושהי הפעלה, מסיימים בטוב שיעור, אחרי זה באים אחרי שבוע, ואם נאמר זה קבוצה שעובדת יחד.
נו, שבוע ימים זה הרבה.
אז קוראים שם המון דברים והם חוזרים, ואחד הדברים שהם אומרים זה איך אנחנו לא מצליחים להסתדר בלעדיכם.
כן.
למה, כשאנחנו עושים אותה ישיבה, אותו דיון, יגיע זמן שהם יוכלו בלעדינו להסתדר?
שיהיו כמוכם. איך אפשר?
גם מה זה?
שיהיו קשורים יהיו קשורים לכוח עליון במשהו. הדבר הזה מגיע לאט. אתם יודעים בעצמכם שאתם לומדים כבר שנים רבות. זה אולי בזמננו זה ייקח פחות זמן עם המתחילים של היום, אבל בכל זאת זה ייקח מ3 עד 5 שנים.
אנחנו אבל מבטיחים להם בהתחלה שאנחנו נגלה את הטוב שתמון בקשר בינינו, אחרי זה נגלה מה מפריע לנו, ואז נלמד כלים מעשיים, כמו שאתה אמרת, איך להיות תמיד מעל הדבר הזה.
זה נקרא אמונה למעלה מהדעת.
אנחנו לא נסביר להם.
אנחנו לא משתמשים במושגים האלה כמובן.
אפשר לתת להם שמות שפעם שהם יראו את זה באיזשהו מקום, הם התחילו לקשור איכשהו.
שזה דומה להם.
לא לשמה, לשמה. בתוך הדעת, למעלה מהדעת. דברים כאלה, כן.
השאלה, אם הם יגלו שהם תמיד קשורים, תלויים בנו בשביל לממש את העליות מעל המפריע הזה, זה הם יגידו, לא נתתם לנו כלים. השאלה כאילו, איך באמת, או מה הם הכלים שאנחנו יכולים לתת להם, התגלה הרע. עכשיו, מה זה להיות מעל זה? מה זה שאנחנו שמים את עצמנו מעל הרע הזה?
באים להתחבר, מיד יושבים במעגל. ולא למחוק את הרע שבינינו, להשתדל בלהרגיש אחריו, בלהרגיש את עצמנו בו, להתעלות מעליו ולהתחיל להתקשר אחד לשני מעל הרע הזה. לא מסוגלים לבקש שיהיה לנו כוח.
זאת תובנה מאוד גבוהה, נאמר, אם בא גוף חיצון ואומר עכשיו אנחנו נפגשים, אנחנו במקרה הזה...
הם לא מסוגלים ביניהם להתיישב, כן?
לבד, נאמר עכשיו, תאר לעצמך את המצאת, נו, שעכשיו הם רבים אחד עם השני.
ניסו ולא יצא להם, אתה אומר.
כן, כי עצם לבוא בכלל לשבת זה כבר קשה, וגם כשיושבים אז תחכים ומלחמות ו...
לא, הם חייבים לצורך זה, אז זה ישיבת חברים, וזה צריך להיות בלעדיכם. ישיבת חברים זה כולם שווים. אז הם צריכים לבחור מישהו, המנהל, של אותה הישיבה, כן? פקיר לשעה, מה שנקרא. כן. זהו. והוא מנהל את הישיבה. אז הוא אומר, כולם יש לשבת, יושבים, לשתוק, שותקים, לחשוב על זה, חושבים, וכן הלאה. עד שעושים כזה טרנינג פנימי, ויכולים לעלות מעל האגו של כולם. שעולים מעל האגו של כולם, הוא יכול להגיד, ומה היה לנו אתמול? התקשרנו היום, ומה היה לנו אתמול? יכולנו להתעלות מעל זה או לא? איך ללכת למעלה מהמצב של אתמול? האם המצב הזה בא מעצמנו או מלמעלה, כדי שאנחנו נתעלה מעליו? האם יש בו איזושהי רצינות ממשיות, או סך הכל איזה טריגר שאנחנו על ידו נעלה?
אז כאן באמת עולה עוד שאלה שגם התלבטנו בה, האם כדאי לקחת איזה צוות, נאמר זה ארגון של, נאמר 20 איש, בסדר? דוגמה. האם כדאי לקחת שניים, שלושה מובילים ולתת להם עוד איזושהי הכשרה להיות המובילי השינוי הזה או מובילי התהליך, נאמר שיהיו אחראים על ישיבת החברים כזאת או שיהיו, שהם קצת מבינים יותר מהיתר?
אני הייתי נותן את זה בכל זאת לפי הסדר. סתם.
שביניהם כל פעם מישהו יעשה.
כן. אחרת אתה בונה איזה מין לא שוויון. זה כבר לא קבוצה, לא חברת שווים, לא חברים. חברים זה שווים ממש. וכל אחד שהולך לבצע איזשהו תפקיד, הוא נמצא שם ממש בתוקף תפקיד. ולא משום דבר אחר.
אני שואל את זה כי יש לפעמים שיטות כאלה לעבוד עם ארגונים שלוקחים כמה סוכני שינוי זה נקרא. אתה עושה איזושהי הכשרה להרבה אנשים, וכמה אנשים הם הסוכנים...
אם זה ארגון שאתה לא הופך אותו ממש לקבוצה, אני מדבר יותר לקבוצה קרובה אלינו, לקבוצה שלנו, אבל אם אתה נכנס לאיזה מפעל, לאיזשהו מקום, איפה שאתה רוצה לארגן את הדברים, אז ודאי שכדאי שם לעשות כמה אנשים, אנשי מפתח כאלה, שהם יהיו הסוכנים שלך. אבל בכיתת ילדים זה כבר בעיה. שהם די אכזריים, ומיד מפעילים כוח ושליטה, ואז אתה צריך להחליף אותם לעתים תכופות.
כן, האמת השאלה לא הייתה על ילדים, זה דווקא על מבוגרים.
על מבוגרים זה אפשרי. אבל גם שם שאלה שלא יהיו לך אחר כך שם איזה פוליטיקות ומתחיל להיות ארגון פיתוח ארגון וכן הלאה.
כן.
עד שאדם... אל תאמין בעצמך עד יום מותך.
ובכל זאת, בדבר הזה של לעלות מעל האגו, צריך לימוד גדול, להסתכל על עצמי, וכמו שאתה אומר, יש מישהו שאומר לי, למה היינו אתמול ככה? תראה איך אתה, איך אתה עכשיו, זה להסתכל על עצמי בכלל מהצד, ואני כל כולי בתוך הרגשות רותח, זה לא משהו פשוט לאנשים, זה לא משהו טריוויאלי. איך לומדים דבר כזה? להסתכל על עצמי מהצד, לא להיות תלוי בכל הכעס והרגש והאגו וה...
לא, זה שיש לי את התא ורגש וכעס וזה הכל, זה, אם זה מועיל להתקדמות, זה משהו אחר. אם זה בעבודה, כן. אם זה בקבוצה, הבעיה. בקבוצה חייבים להיות תמיד בצורה... אני מסור לחברים ואין לי שום אני. אבל כלפי התפקידים זה תפקיד. יש כאן, זאת אומרת, כמה רמות.
איך אנחנו מלמדים אנשים דווקא אולי אפילו לצחוק על הדבר הזה? לצחוק, איך? אתמול הייתי ככה, עכשיו אני ככה...
זה שאתה עכשיו נמצא כולך בתוך הרגש, לאט לאט תתחיל להרגיש שיש לך מחוץ על הרגש עוד נקודת התצפית על עצמך. כמו שאתה נעשית פסיכולוג לעצמך. ואז מצד אחד אתה רואה שזה אני ככה, מצד שני אתה תרגיש זה החברים, מצד שלישי אתה תרגיש זה הבורא, ואיך אני יכול מצד הרביעי מהתצפית שלך, שאתה צופה על עצמך ועל הקבוצה ועל הבורא, אתה מתחיל לראות איך אתה מסתדר עם כל זה, איך אתה לוקח כל הדברים האלה כאמצעי לייחד את כולם יחד ללא שום בעיה, וליצור גבוה ולא למחוק אף תכונה. הרצון לקבל נשאר, הכל נשאר.
זה מדהים מה שאתה אומר, אבל זה הסברת לנו, תלמידים כבר כמה שנים.
כן.
אנחנו מדברים על אנשים שעכשיו לא מכירים בכלל.
לא, את... לא, לא, לא. איתם לא לדבר על דברים כאלה. אז... איתם רק על השגת הטוב. אנחנו הולכים לקראת הטוב. ולאט לאט ללמד אותם שאי אפשר להשיג טוב בלי לעבוד על הרע.
וכשהרע הזה בוער בי ואני כועס ודווקא לא הסכמנו בינינו ולא הצלחנו...
שוב לשבת, שוב להתחבר. רק את זה.
אצלם זה נשמע כמו פסיכולוגיה חברתית.
בסדר גמור, זה טוב מאוד. בזה כולם מאמינים, בזה כולם משתמשים.
אנחנו רק מסכימים, קפץ משהו בוער בנו, בואו נשים את זה עכשיו בצד כולנו. יש לנו כמו איזה ספר כזה. אומרים, שבו במעגל, עוד פעם תגידו דברים טובים.
כן, כמו תהילים נגד התהילים.
לא, אבל באמת כשיטה, זה נכון ככה להגיד. תעשו
כן, כן,
בצורה
כן.
הזאת.
ודאי, ודאי. לא, זה נכון. עד שאנשים לא גדולים, עד שהם לא יגדלו, לא יהיו מרגישים שהם מורכבים בפנים מכמה כוחות, הישראל שבי, האומות העולם שבי, הנקודה שבלב שבי, הבורא שבי, בורא, עד שאני לא, על כל העולם, אתה מבין? שאני כולל כל העולם, האדם הוא עולם קטן, עד שאני לא מרגיש שהכל בי, ואיפה זה, אני מזהה ממש בתוכי את התכונות האלה. אז רק שיתיישבו וידברו, ובזה ימצאו בינתיים את החיבור. אבל כל פעם יהיה להם מהחיבור החדש הזה התפעלות החדשה. איך זה שהיינו בריב ועכשיו הכל טוב. איך זה שהיינו בריב והכל טוב.
אין חכם כבעל ניסיון.
נכון. רק מתוך זה לומדים.
אז אם כך בנימה אופטימית הזאת יש לנו ממש דקה לסיום. הרב לייטמן, הפרשה הזאת, אפשר לקשר אותה למה שדיברנו עליו עכשיו, ככה לסכם אותה.
זאת אומרת, בלק כוח הרע הוא מתעורר בנו כדי שאנחנו נמצא את הכוח האמצעי בלם שיכול כאילו לעשות טוב לאגו ובסופו של דבר מוביל אותו לברכה, לקשר עם הבורא.
שבשפה שלנו זה בעצם קשר טוב עם הזולת, כן?
כן.
בעולם האינטגרלי החדש. עוד, אני רואה שאתה רוצה לשאול עוד משהו.
יש לנו עוד מספיק תוכניות, זה בסדר.
אז בתוכניות הבאות. תודה הרב לייטמן, תודה לך משה דמוני, ותודה לכם הצופים בבית, ואנחנו נפגש בפרשת השבוע הבא.
שבת שלום.